אבל לא בתוך זה גם. לא נפתח?
לא דיברנו, לא התחלנו לפתח?
לא, התחלנו לפתח, לא דיברנו את הבת שלו.
לא דיברנו על בת יפתח?
עדיין נגענו לה.
נדבר על בת יפתח. דיברנו על הנאום של זה?
לא, היינו בדיוק
בסוף הנאום. מעולה. אז בדיוק הגענו לבת יפתח. ותהי, אז אנחנו בפרק י' פסוק כ"ט. ותהי הנפתח רוח אדוני, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. אז דבר ראשון, אנחנו כבר רואים פה שני דברים שיפתח עושה, שני דברים מאוד חשובים. א', יוזמה, יוזמה והתקפיות, זה דבר ראשון. וב', הדבר השני זה להעביר את המלחמה לשטח האויב. וממצפה גלעד עבר בני עמון. אם צריך להילחם, עדיף בצד שלהם. וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון, והיה לאדוני והעליתי הוא עולה. כולם שמים לב שהמשפט הוא קצת עקום, משהו קצת קשה במשפט. והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי, נכון? מה זה היוצא אשר יצא? ומה זה מדלתי? ולמה צריך להגיד מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון? והיה לה השם והעליתי הוא עולה. והנדר הזה בצורה פשוטה, יפתח מאוד רוצה שהשם יעזור לו, והוא מנסה לגרום לכך על ידי נדר. איפה מצאנו דבר כזה? יעקב, מצוין, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ושבתי בשלום, וכל אשר תיתן לי, אסר אסרנו לך. לפי חז"ל, למשל, בנדר הזה של יעקב, ככה מופיע במדרש רבה, שלוי נתפס בנדר. בסדר? יש 10 ילדים, עשר עשרנו לך. ילד אחד, הקדוש ברוך הוא. לוי נתפס. זה ככה אומרים חז"ל במדרשים. בכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. אז מעולה, איפה עוד מצאנו דבר כזה? איפה עוד מצאנו דבר כזה שאדם נודר נדר כדי לעקוף או לקבל מהקדוש ברוך הוא משהו שאין? מה? אליעזר לא נודר נדר? חנה, נכון? חנה נודרת, כן? כן, היה לה השם, נכון? בוא נראה. ותידור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם באור תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתן אמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו, שזה גם מאוד מזכיר מה שיש לנו פה, כן, ונתתיו להשם. אז ראינו את יעקב, ראינו את חנה, עוד מקום אחד שצריך לזכור בהקשר הזה, בהקשר הזה של נדרים שמטרתם, זה, תקשיבו טוב ללשון מה שכתוב פה. אני במדבר פרק כ"א, וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב בני שבי וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם וישמע אדוני בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את הם ואת עריהם ויקרא שם המקום חורמה אם נתון תיתן את העם הזה בידי זה ממש הלשון של יפתח נכון? וידר יפתח נדר לאדוני ואמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי. כלומר, אנחנו מכירים את הנקודה הזאת, שאנשים נודרים משהו לקדוש ברוך הוא, כדי להצליח במלחמה, כמו עם ישראל נגד הכנעני, או למשל אצל חנה, אנחנו רואים מאוד דומה, משהו אחר שזה דומה ליפתח, שהיא נותנת אותו להשם, את שמואל, כן, היא אומרת, אם תיתן לי זרע אנשים, תתיב להשם כל ימי חייו. או ראינו ביעקב, כן, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה, כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. כלומר, זה דבר שאנחנו מוצאים אותו בתנ"ך, הנושא הזה של נדר, כדי שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכך.
זה לא לעשות
את
התנאי, אבל...
מה?
לא לעשות את זה תנאי כזה,
הקדוש ברוך הוא? מה, וכשחנה עושה את זה בסדר?
אתה עושה פה... לא, זה
שאלה... בסדר, שאלה טובה, כאילו, יפתח הוא באמת אומר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יוצא מדלתי ביתי וכו'. אני מסכים איתך שלכאורה יש פה התניה. השאלה קיימת גם על יעקב, אתם מכירים שם מפרשים שם מתלבטים, בצורה פשוטה לא בטוח שזה התנאיה. אני מזכיר שהמילה אם היא לשון נדר בתנ"ך. לאו דווקא כהתנאיה. בסדר? אבל יכול להיות שיש פה התנאיה, ועדיין, בסדר? גם חנה אומרת ככה, גם יעקב אבינו אומר ככה, גם בני ישראל נגד הכנעני אומרים ככה, וזה עולה מצליח להם. בסדר? כי אנחנו נפגוש עוד רגע את חז"ל, שאומרים שלושה שתבעו שלא כהוגן, או ארבעה תבעו שלא כהוגן, תלוי איפה הם מסתכלים, ורק יפתח לא הצליח לו. רק לפתח זה לא הולך. כן, זה מאוד מאוד איזה. אגב, עוד דבר דומה...
למה לא הולך?
מה?
למה לא הולך? זה הבת שלו,
אז כאילו... זה בהבת החוץ.
אבל כאילו... לא, זה לא...
הנדר
עצמו הצליח לו בסוף, כאילו...
הוא ניצח, תומר, הצליח, רק שהוא שילם מחיר יקר. כן, נכון. בניגוד לאחרים שאמרו ולא שילמו מחיר יקר. נכון? אגב, מי כן שילם מחיר יקר? היה אמור לשלם מחיר יקר על דבר דומה? שאול ויונתן, בקרב מכמס. זה מאוד דומה, נכון? זה גם מאוד דומה לסיפור שלנו. גם שם זה הבן שלו. ויפנו העם את יונתן, בסדר? אבל הוא היה אמור להרוג אותו, נכון? מות תמות יונתן, ככה הוא אומר. כלומר, זה באמת די דומה, זה די דומה. גם שאול שם עושה את ה...
שאלתו
יש שמי
לא קרוב, כלומר, מה
שהוא
נותן
להשם, עכשיו קראת לנו
את
השם. לא הבנתי, תחזור
שוב. אליעזר, תנאי שלא קרוב, נכון, מקבל את
הוא מקבל את מה שהוא, נכון?
מקבל את מה שהוא.
כן.
וגם יפתח מקבל בסוף את הניצחון ממלחמה. אבל המחיר שהוא משלם
יקר. כן. כלומר, אתה אומר, זה לא דומה לגמרי לזה. לכן הבאתי כמה דוגמאות פה ברקע. כי זה לא... השאר לא נדרו נדר. השאר שאלו. כלומר, השאר נתנו סימן. אליעזר לא נדר נדר. נכון? הגמרא שם מביאה את אליעזר ואת... כלב, אני חושב שהגמרא לא מביאה, אלא זה, היא מביאה את שאול. כן? השאול בגוליית. כלב מופיע במדרשים. תסתכלו בדף, תראו שבמדרש מופיע גם כלב. אבל... בואו נקרא את זה, ותראו שזה לא מתחיל גם כן במדרשים. אני גם, צריך, הגמרא היא לא פשוטה. אמר רבי שמואל בר נחמני, גמרא בתענית דף ד' עמוד א', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. שלושה שאלו שלא כהוגן. יש פה עוד דפים. שלושה שאלו שלא כהוגן. לשניים ישיבוהו כהוגן, לאחד ישיבוהו שלא כהוגן. ואלו הן, אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם דכתיב והיה נערה אשר אומר אליה תנחדך, יכול אפילו חיגרת אפילו סומה, הוא אומר מי שתצא ותגידי לי שתי בגלל ממלך אשכה, אותה הוכחת לבן אדוני, ואם הייתה יוצאת לו איזה אחת זקנה צולעת ואומרת את זה, כן? השיבו כהוגן והזדמנה לו רבקה. שאול בן קיש דכתיב והיה האיש אשר יקנו יאשרנו המלך חושב גדול ואת ביתו ייתן לו, יכול אפילו עבד, אפילו ממזר, השיבו כהוגן והזדמן לו דוד. יפתח הגלעדי דכתיב והיה היוצא אשר יוצא מדלתי ביתי יכול אפילו דבר טמא, השיבו שלא כהוגן, נזדמנה לו ביתו. והיינו דכאמר לו נביא לישראל, הצורין בגלעד, עם רופן שם. כן, וזה רומז כנראה לזה שפנחס לא מתיר את הנדר. וכתיב אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור, אשר ימלוך תחתיו היה עולה עולה. ולא דיברתי זה יפתח, ולא עלתה לי בי זה יצחק בן אברהם. מהגמרא הזאת אפשר ללמוד הרבה דברים, הרבה דברים. דבר ראשון, אחת השאלות שעולות פה, זה מה יפתח חשב כשהוא נדר את הנדר. לפי הגמרא, מה יפתח חשב כשהוא נדר את הנדר? הוא דמיין שמה יצא? כבשרה. יצא כבשרה. זה ככה משהו מהגמרא, נכון? יכול אפילו דבר טמא. כלומר, משהו שהגמרא, הוא לא אלא בדעתו שיכול לצאת אדם. למה, איך יכול, למה מעלה בדעתו שיכול לצאת אדם? למה שלא יצא אדם? כנראה... שמה? יכול להיות שהוא מבין שאם הוא אומר את הנדר בצורה גלויה וכולם יודעים את זה, אף אחד לא מטומטם לצאת מהבית. אז מי יכול לצאת? כבשים, כן, חמור, יכול לצאת, כן, והוא לא חשב שיכולה לצאת, שיכול לצאת חיית מאה, זה מה שאומרת הגמרא. אבל הגמרא ברור שיפתח, שהיה ברור ליפתח שלא יכול, וגם לגמרא ברור שלא יכול לצאת בן אדם, כן? זה לא הנקודה. זה השאלה שלו, שלא כהוגן, וזהו, שלא כהוגן. זה בדיוק הבעיה.
לא, אני
מסיים
את האבמינה של יפתח.
יפתח חשב שתצא כבשה, אבל הבעיה היא שהוא לא חשב שיכול לצאת גם חמור.
ועד השם נחת עליו עם
הבת שלו. בדיוק, כי בגלל שהוא שאל שלא כהוגן. כי מה זה, כי זה לא כהוגן? מה, לקדוש ברוך הוא נותנים את מה שיוצא? מה מקריבים לקדוש ברוך הוא? אתה מובחר. אין דבר כזה, זה שלא כהוגן. זה בדיוק הנקודה. אבל ברור לגמרא שגם יפתח לא חשב לרגע שיכול לצאת בן אדם, ולא היה אמור לצאת בן אדם, וזה מה שעשו לו שלא כהוגן. בגלל שהוא מראש הבקשה שלו הייתה לא כמו שצריך, כן, אפילו על כבשה זה היה לא כמו שצריך.
אז כן מצאים ומנצחים בתנ"ך ואצל דוד וזה, שכשהם מגיעים יוצאים לפעמים אנשים, יקרא שם באלפיות
ולבי רבותיו. כן, כן, אבל אני אומר, אתה צודק, זה נכון מה שאתה אומר, אנחנו עוד נגיע לנקודה שאתה אומר, אבל יפתח כנראה אומר את זה בקול, כדי שלא יצאו. כתוב, ואנוכי פציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוב, כלומר, אמרתי את זה. כן, פציתי פי, זה יותר הולך לכיוון הזה. בסדר? זה קצת קשה. הגמרא הזאת היא קצת קשה בפשט, כי כתוב, היוצא אשר יצא מדלתי ביתי. כן? דלתי ביתי, מה, תצא כבשה, תרצאת מהדלת, לקראתו, גם הביטוי לקראתי, כן? זה יכול להיות, יכול להיות. אולי, אפשרי בלחץ. הגמרא, בואו נוסיף עוד דבר אחד מהגמרא ונעבור למדרש. עוד דבר שעולה מהגמרא, זה שמה הוא עשה לבת שלו, כי המפרשים פה מתלבטים, אז אני רק אומר, בוא נראה קודם את הגמרא, מה הוא עשה עם הבת שלו? הקריב אותה. כיפשו אותו. ככה עולה מהגמרא. מה אומרת? אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא על תעלימי. השווה את זה לעקדת יצחק, למלך מואב שמעלה את בנו עולה, מפשטות או שוחט אותה. כן?
בסדר, אבל
זה לא על תעלימי. בסדר, אבל משווים אותו למלך מואב שמעלה על החומה. קורבנות אדם. בסדר? זה השוואה היא לקורבנות אדם. בסדר? כלומר, אנחנו נראה שהמפרשים לא כולם הבינו ככה. בסדר? ורובם לא הבינו ככה. ואפילו אולי נרמז בכתובים שלו ככה. בסדר? אבל זה בפשט הגמרא ככה היא הבינה. שהוא מקריב אותה. כן? זה בצורה פשוטה. אני במדרש, מתחת. המדרש בבראשית רבה, שהוא כנראה אותו מקור. כן? אני מזכיר שהציטוט בבבלי הוא גם בשם המוראים ארץ ישראלי. ארבעה אל שטבעו שלא כהוגן, לשלושה ניתן כהוגן, לאחד ניתן שלא כהוגן. ואלו הם, אליעזר עבד אברהם, כלב, שאול יפתח, התוספות כבר מעיר על הגמרא שבמדרש מופיע גם כלב. והיה יוצא יפתח, והיה יוצא אשר ביתי ועתי אולי, אילו יצא חמור או כלב אחד או חתול אחת, בסדר? היה מעלהו עולה, וזימן לו הקדוש ברוך הוא שלא כהוגן. עד עוד הכתיב, יבוא יפתח, והנה ביתו יוצא לקראתו. רבי יוחנן וריש לקיש. בסדר, אני דילגתי שם על כל הזה שהגמרא מביאה את כולם, ובסוף מביאה גם את יפתח. כלב אגב, מה זה כלב? שהיא אומר, שהיא ניתן את ביתי לאישה, איש אשר יקה את קיר הספר, יכול להיות שימצא, כן, גם איזה מעבד, אפילו ממזר, וישיבו כהוגן ועותניאל. רבי יוחנן, אז לפני שנמשיך למה שאומרים רבי יוחנן וריש לקיש, כן? גם הגמרא היא לא פשוטה. מה זאת אומרת ארבעה הם ששאלו שלא כהוגן, או שלושה הם ששאלו שלא כהוגן? בואו נלך רגע אל אליעזר עבד אברהם. כן, יכול אפילו חיגרת אפילו סומה. אליעזר מחפש מישהי שתצא, תהיה בעלת חסד מאוד מאוד גדולה, נכון? תהיה מוכנה לשאוב לו, לשאוב עבורו מהבאר ולעשרת גמליו. בואו נניח שכל גמל שותה כמה? 20 ליטר. אומרים שהרבה יותר, אני לא בקיא בכמויות, אומרים שהרבה יותר. 20 ליטר, 10 גמלים, 200 ליטר. אני לא ראיתי חיגרת שמצליחה לעשות דבר כזה. בטח לא עיוורת ככה שואבת לו 200 ליטר מתוך הבאר, אני לא מאמין שזה קורה. כלומר, זה לא הימור פרוע, נכון, מנותק, צריך להיות בעלת חסד מאוד מאוד גדולה, וגם צריך כנראה כוחות מאוד רציניים. אני גם בסוגריים אומר שצריך להבין לפי זה את מאמר חז"ל שרבקה הייתה בת 3, כן? אולי חז"ל רצו להגיד משהו אחר, אני לא אכנס לזה כרגע, בסדר? אני שם את זה כרגע בצד. אבל אני גם לא מדביין אותה עם המוצץ הולכת וכאילו זה, ופתאום נופל המוצץ לבאר. אני מניח שזה לא מה שחז"ל התכוונו להגיד. אני צריך להבין מה חז"ל רצו להגיד את זה. וזה נכון על כל מאמרי חז"ל לגבי גילאים באופן כללי. בסדר? אם מי שמכיר את הגמרות, אתם יודעים למה קראו לבת שבע, בת שבע. אתה בת שבע. כן, אבל לא ניכנס לזה. כן, כן, אז זה לא, כן, אסתר, או שאסתר הייתה זקנה, כן, אז אני חושב שהרבה פעמים צריך להבין שמאמר חז"ל הזה רוצה להגיד משהו, ולא שהוא בא לתאר גיל של אסתר, כן, שהייתה איזו זקנה בת 100 וכן הלאה. אז זה אחד, אז זה לא שלא כהוגן. זה לא שאלה שהיא מנותקת, כן, זה יהיה זה. אותו דבר שאול עם גוליאת, כן? יכול אפילו עבד, אפילו זה, הרי הוא מגין דוד, כל מי שרוצה וזה להתחתן בת מלך, הוא צריך לנצח את גוליאת בשביל זה. לנצח את גוליאת, היה ברור גם לשאול, רואים את זה מהקרב, אני לא הוכיח כרגע, אם אתם רוצים אני אראה לכם את זה בקצרה, שאי אפשר, אי אפשר לנצח את גוליאת בלי עזרת השם. זה ברור, אתם אומרים, אפשר להסתכל, תסתכלו, אני אראה את זה בקצרה, אני חושב שלמדנו את זה פה פעם. תסתכלו, בבחי, כשדוד מגיע אל גוליאת. דוד מנסה לשכנע את גוליאת, תקשיבו. ויבוא, כן, ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, אני מפאר כי יוצא עם שמונה הזה. נלחם עמו, כנער, אתה והוא איש מלחמה מנורה, ואני אין לך סיכוי, באמת, כן. הרי באמת, שאול מתחיל להתעניין רק בין מי זה האלם, רק אחרי שהוא מנצח. יכול אפילו עבד, אבל ברור שכאילו אי אפשר, אי אפשר לנצח. תראו, ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב, ונשא שמי העדר, סיפורי רועים. ויצאתי אחריו, והכיתיו, והצלתי מפיו, ויקום עליי, והחזקתי בזקנו, והכיתיו ועמיתיו. אז מה הוא עשה, מה הוא סיפר לשאול, שמה? הרג אריה ודוב, פסוק הבא. גם את הארי, גם הדוב, היכה עבדך, והיה הפלישתי יראה לזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. כמה אריות ודובים הרג דוד?
אחד.
אז למה הוא צריך לחזור על זה שלוש פעמים? כי דוד לא מבין מה צריך, איך לשכנע את שאול. אז הוא אומר לו בהתחלה, אומר לו, תשמע, אתה לא איש מלחמה. אומר דוד, בטח שאני איש מלחמה. אני הרגתי את האריה ואת הדוב. אף שריר לא זז בפרצוף של שאול, זה לא מרגש אותו. אריה ודוב, זה לא גוליאת, כן? אומר לו דוד, גם הארי, גם הדוב יקב דך, והיה הפלישתי הערה לזה, כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. זה לא רק שהורג את הדוב, הוא גם מבין על מה המלחמה. יש פה עכשיו פסקה, רווח, בין שני הפסוקים, שאומר שדוד רואה ששאול מתלבט. אני יודעתי, כן? זה מה שאומר את הפסקה, כן? יש איזו שתיקה. ויומר דוד, כן? עוד פעם, זה... תופעת ויומר ויומר. עדיין דוד מדבר, אבל הוא מתחיל אמירה חדשה, כי הוא רואה ששאול עוד לא השתכנע. אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. יש פה פסקה באמצע פסוק. ויומר שאול אל דוד, מה אומר לו? לך ואדוני יהיה עמך. מה שכנע אותו?
שכנע.
אין ספק שגם שאול מבין את זה. אז זה לא הימור. כן, פרוע, כן, מי ינצח את גוליאת תקבל את הבת? כנראה שזה היה ברור שאי אפשר לנצח את גוליאת באמצעים רגילים.
בכל מקרה, כל מי שהיה מול ללחם עם גוליאת עבר אצל שאול קודם.
כן, נכון, אבל אתה רואה שהוא לא מתעניין במשפחה שלו, נכון? מתי הוא שהוא מתעניין במשפחה שלו? אחר כך, וזה הגמרא אומרת, זה בדיוק כמו שהגמרא שמה לב. כן, יכול אפילו עבד, אפילו ממזר או לא, אני אמרו לו שאל קודם.
נכון?
אי אפשר. כן, הוא לא היה עובר את הסימון של הקדוש ברוך הוא, אבל לא היה מנצח את גוליאת.
אם
מדובר במישהו
שצריך את
עזרת השם,
הוא לא
היה
מבטיח לו עושה פיזי, לא משמי. הוא היה צריך להבטיח
משהו
אחר,
הוא
היה צריך לחפש משהו.
אתה אומר, בעשירנו המלך עושר גדול?
כן, בהתקשרות למשפחת מלוכה, זה לא דברים מוכנים.
אז אתה מבין שזה אחד מזין את השני. הבנת? כלומר, כדי להתחתן למשפחת המלוכה, הדבר ראשון צריך לתת לו כסף. אחרי זה הוא יהיה סתם איזה אני פשוט.
לא,
אבל התמריץ ששאול
מחפש, מי מחפש דבר כזה?
אז אני אומר, התמריץ של הכסף הוא לא באמת תמריץ. מה התמריץ? ואת ביתו ייתן לו לאישה. להיכנס למשפחת המלוכה זה התמריץ הכי גדול, אבל להיכנס למשפחת המלוכה, אז הוא גם נותן לו כסף. בסדר? כדי שהוא לא יהיה סתם איזה מישהו. אבל זה לא התמריץ האמיתי, זה ברור פה. כן, גם לשאול זה ברור בהמשך, גם דוד זה ברור, אחר כך רואים את זה בפרק הבא. לענייננו, אז זה לא הימור כזה גדול, כן? יש, אומנם, שאל וזה, אבל שלא כהוגן, כן? כלומר, הגמרא, כמו שהיא מנסה לבטא איזשהו משהו, אולי יותר גם לגבי יפתח. אותו דבר כלב דרך אגב, אשר יקה את קירת ספר, כנראה בצורה פשוטה, היו שם ענקים, מאוד דומה לסיפור פה, גם פה יש איזה ענק, אולי אפילו עם קשורים הענקים האלה, לא משנה כרגע. אז זה לא הימור פרוע, כן? רק יפתח שלנו, הוא באמת מהמר פרוע, נכון? איזה היגיון יש במה שהוא אומר? אתם מבינים? שאחד השיבור שלא כהוגן, על פניו, זה כי הוא באמת שאל שלא כהוגן.
לא, למה
שאול
שאלתי
מכהוגן? עכשיו הסמרתי.
לא, אבל עדיין, אני חושב
על זה
שוב פעם.
לא, הגמרא אומרת, זה לא כהוגן לגמרי. היה יכול לצאת, רק אני אומר, זה לא לגמרי לא כהוגן. למה? רוב הסיכויים שהוא לא היה עובר את הסינון של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא היה עובר, עוזר לו לנצח את גוליית. בסדר? לא את הסינון של שאול, את הסינון של הקדוש ברוך הוא לא היה עובר. בסדר? כלומר, ברור שאי אפשר לנצח פה בלי איזה עזרה משמיים. בכל אופן, לענייננו, אז זה נכון.
מה הרציונל של יפתח?
זה מה ששאל, זה השאלה שאני שאלתי. מה הרציונל של יפתח? ועל זה אומרת הגמרא שישיבו, שלא קרה הוגן.
אפילו אם יש...
אני אסביר, אל תדאג, נצא עם רציונל. אני אתן רציונל יפתח, לא נשאיר אותו ככה בשאלה. אני חושב ש... אני באמת חושב, יפתח, יופי. עולה, הוא לא, לא לגמרי. אחרי שנסביר את הרציונל, הוא יהיה כל כך חזק, שלא נבין למה ישיבו, שלא קרה הוגן. בסדר? זה, השאלה תתהפך. השאלה תתהפך.
וואי, הרב, גלה לנו, הרב.
אומר הרב, שנייה, אז הבנו, עליה, אני ממשיך במדרש. רבי יוחנן ורש לקיש. רבי יוחנן ורש לקיש, אני במדרש. רבי יוחנן אמר, הקדש דמים היה חייב. ורש לקיש אמר, אפילו הקדש דמים לא היה חייב. כלומר, מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש, הם שני ההורים, הנדר שלו לא חל בכלל. הוא לא חל. רבי יוחנן אומר, טוב, הוא היה צריך שלם. רש לקיש אומר, אפילו כסף הוא לא היה צריך לתת. כלומר, אחרי נדר בכלל לא מתחיל. לא, 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 לא פועל. דתנן, אמר עליה מטמאה ועל בעלת מום, הרי אלו עולה, לא אמר כלום. אמר, הרי אלו לעולה, הצביע עליהם, כן? הימחו ויביא בדמיהם עולה. ולא, שואלת, בסדר, אז הם אומרים, כאילו, יוצא מזה שפנחס היה באמת בור ועם הארץ. כאילו, מה? שיפתח היה, סליחה, היה בור ועם הארץ. כן, הוא אין מוסד. כן, הוא זה. אולי מכאן למדו חזל, כן, שהוא היה קל שבקלים, יכול להיות. כי זה לא מתחיל בכלל הנדר. שואלת הגמרא, ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו? הגמרא לשיטתה שפנחס חי כמובן לאורך כל תקופת השופטים. כן, אז אפילו לא צריך להתיר, רק להגיד לו את ההלכה. אלא פנחס אמר, הוא צריך לי ואני אלך אצלו. יפתח אמר, אני ראש קציני ישראל. אני הולך ליצל פנחס. בין דן לדן עבדה הנערה ההיא. מה קרה לה? בפשטות? מתה, כן? עבדה הנערה, היא ככה בצורה פשוטה. הדה דבירית האמרה, זה מה שאומרות הבריאות, בין חייתה למחבלתה, אז על ברדה עלובתה. כן, אני לא יודע לתרגם את זה לזה, אבל בין החייתה, כנראה זה היולדת למחבלת, שפוגעת, כן, בין שני, בין החיה והמחבלת, אז כן, והשד אולי, אז על ברדה עלובתה, הבן של העני, כן, הבן נפל. כלומר, בין, נפל בין הכיסאות פה, בין, הם רבים על הכבוד, והיא משלמת את המחיר. ושניהם נענשו בדמיה של נערה. יפתח מת בנשילת איברים, בכל מקום שהיה הולך בו, היה איבר נישול הימנו והיו קוברים אותו שם. הדה עוד הכתיב, וימות יפתח ויקבר בערי גלעד. נגיע על זה. כן, קבר בערי גלעד, אז הפשט הוא כמובן, לדעתי הפשט הוא בעיר גלעד, בסדר? יש עיר כזאת, יש מקום בגלעד שנקרא גלעד כנראה. אבל יכול להיות גם באחת מערי גלעד, זה גם נכון. נראה אחר כך את הפירוש של הרלב"ג, אומר הרלב"ג, בטח מערי גלעד, כי לא היה לו בנים שנשארו, אז הוא ביקש שיקברו עצם פה, עצם שם, כי שיזכרו אותו. הרלב"ג, אומר זה לא לשלילה, לחיוב, הוא נקבר בכל הרי גלעד. כן, אחרי שהעצמות, הבשר התעכל, נשארו העצמות, כמו ככה זה היה מקובל פעם, חלקים אותו. בזקה, בזקה לא עלינו, כשמישהו נגיד יש לו איזה נמק ברגל וקורטים לו את הרגל, אז אומרים שהבן אדם הזה הוא כבר עם רגל אחת בקבר. כן? אז זה בדיוק, רגל פה, רגל שם, שם הראש, שם היד. נמצא בכל הידה. זה הרלב"ג. אני אומר, לא פשט, בסדר? הגמרא לא אומרת פשט, אלא אומר איזה צ'ק, כאילו הבן אדם שהיה לו עונש, שהוא נענש חמור, ולכן כביכול אפילו לא זוכרים איפה הוא קבור. אומרת הגמרא, בעיר גלעד לא נאמר, אלא בערי גלעד, כלומר, כתוב, בכל מקום שהיה הולך בו, היה איבר נישול ממנו, והיו קוברים אותו שם. נופל רגל, נופלת יד,
איזה תקופה הפסיקו עם הליקוד עצמות?
לא הבנתי.
באיזה שלב זה עבר מליקוד עצמות כמו שהיה פעם?
בית ראשון בית שני. בסדר? זה לא מדויק מה שאמרתי, כלומר, בשניהם היה ליקוט עצמות, אבל בבית ראשון היה ליקוט עצמות והיו לבור מרכזי. ובבית שני, מה? לא, זה בבית שני. בבית שני לגלוסקמות. בית ראשון, משכב, בשר מתעכל, ו...
עכשיו באיזה שלב זה עבר מהעברה של
ה... לא, זה רק אחרי תקופה ארונות. שסיימו עם הארונות קבורה והגלוסקמות. ואז התחילו לקבור באדמה. אבל בעיקרון, בית ראשון, בשני הבתים היום לקטים עצמות, רק שבבית ראשון היום מכניסים את זה לבור מרוכז.
כל התנאים, כל הקרואים שאנחנו מכירים מהתנאים, אז מה זה, כשיש קטעים משפטיים, איך זה נראה? כאילו, אז מה יש באדמה בסופו של דבר?
באדמה? בדרך כלל שום דבר, גלוסקמה בתקופת התנאים.
תקופת התנאים,
העניים, מי שלא היה לו, גלוסקמה זה עולה כסף. מי שלא היה כסף, שמים אותו באדמה. זה תמיד היה. אגב, גם בבית ראשון, מי שלא היה לו כסף למערת קבורה, היו קוברים באדמה. גם אברהם אבינו קבר באדמה, אני מניח. זה היה מקובל. זה תמיד היה, לעניים תמיד קברו אותם באדמה. כל הדיון על גלוסקמאות וארונות קבורה, ואפילו קברי משכב של בית ראשון, זה רק למי שהיה כסף, כמובן. בסדר? גם היום, דרך אגב, צריך כסף כדי לעבוד. זה הרבה. זה לא פשוט. אלא אם כן, אתה רוצה להיקבר בקומות, ואז אתה יכול כאילו בחינם.
אני לא רואה את זה בעיה. זה לא בחינם, אני לא רואה את זה.
אני באמת חושב שזה הרי...
אבל אלף.
כן, אני משנה בסוף. טוב,
אני... אני מעשרים.
מי משלם? המשלמים בשביל... מי שמשלם זה היורשים. הם שעושים את זה בשביל הנחת רוח שלהם. למת זה לא משנה, נכון?
יש סגולה לקנות קלר לפני.
כן, סגולה לחסוך את הסגולה לחיים ארוכים. טוב, הבנו את הסיפור, רגע, פנחס נתלה ממנו רוח הקודש, עד עוד הכתיב, פנחס מאלעזר נגיד היה עליהם, הוא נגיד עליהם, אין כתיב כאן, אלא נגיד היה, לפנים השם עמו, בסוגריים, אני לא אכנס כרגע לכל הסיפור הזה, סיפור מאוד מאוד מעניין, הסיפור הזה של פנחס ויפתח, מה חז"ל בדיוק רוצים להגיד. בצורה פשוטה, הכי פשוטה, אנחנו כיוון שיותר מתעסקים בפשט, חז"ל, לא מדובר על מציאות. כנראה שהסיפור הוא לא באמת מציאותי, כי עברו 200 שנה. אז חז"ל רוצים להגיד משהו על פנחס ועל יפתח, בסדר? על שני זה, יפתח, אין לו, הוא, שהוא בעל גאווה, יכול להיות שרואים את זה כבר מהדרישות שלו, כן, אנוכי יהיה לכם לראש וכו'. על פנחס גם רואים פה שהוא מסרב, כן, לבוא אל יפתח. יכול להיות שחז"ל למדו את זה, אני אומר בסוגריים, זה שמעתי פעם מהרב מדן, יכול להיות שחז"ל למדו את זה, מזה שפנחס, הפרשה היחידה שאנחנו כן יודעים שהוא השותף לה בספר שופטים, זה פילגש בגבעה.
שהייתה בהתחלה.
כן, וגם שם יש נדר של כל מי של אנשי יבש גלעד, בסדר? ויפתח שהיה יכול להתיר, שאף אחד מבני ישראל לא ייתן את ביתו לאישה, וזה נדר שבאיזשהו מקום הוא קשור לזה שלא יהיה המשכיות לשבט בנימין, ופנחס היה שם ולא התיר, בסדר? ועל רקע זה נהרגים כל אנשי יבש גלעד. כלומר, יכול להיות שחז"ל למדו שפנחס יש לו איזשהו נקודה, איזשהו משהו בעניין הזה.
למה הוא היחיד עוד שיכול להיות?
מה?
למה דווקא
הוא? אז בואו נראה את הרמב"ן. למה הוא היחיד? זה אני חושב שהרמב"ן אומר.
אבל כאילו זה קצת אפליה מדברים ולא שווה לנו. כשאליהו ו... לא, לא אליהו. כשחזקיה נוטה למות, ואז השם שולח אליו את ישעיהו. למה? אבל גם שם יש את אותו סיפור.
שהוא לא רוצה עליהם.
הוא אומר אני נביא, הוא אומר אני מלך, ואז השם מה עושה? הוא עושה את אותו, שולח את ישעיהו. למה פה השם לא עושה את אותו דבר?
ששולח אליו את פנחס.
שיעשה איזושהי קומבינה, ומישהו ילך למישהו ושיסדרו את הסיפור.
כן. אז זה כל ה... לפי...
הבת שנפתח...
אני מסכים, אגב, לכן אני אומר, אני חושב שזה יותר בא להגיד משהו על הדור, בסדר? ולא על ה... ולא על המציאות. כן. אני חושב שזה בא להגיד על משהו כללי. ולא על אם היה פנחס, פנחס לפי זה צריך להיות בין 200-300 שנה כבר בין השלב הזה, כן.
זה מעניין שדווקא על פנחס כאילו נראה שיש לו צד של גאווה, כי זה הבן אדם שנתן לו את הקנאה טהורה ולא היה לו שום נגיעה.
אני לא חושב שאצל פנחס זה היה גאווה, אלא איזה קנאה. איזשהו סוג של קנאה.
זה מקום אגיטיקל שדאגה לכהונה, כי דאגה לזה.
אני אגיד עוד משהו על זה, לא רציתי להיכנס לזה. יכול להיות שיפתח לא רוצה להתיר את הנדר. אפשר לחשוב על זה, זה באמת נושא מעניין, אפשר לחשוב על זה הרבה. יכול להיות שיפתח לא רוצה להתיר את הנדר. כי יש פה שני נדרים שעומדים על הפרק. שני שבועות. שתי שבועות. נכון? הוא, נשבעו לו הזקנים שהוא יהיה לראש, והוא נשבע והוא נדר נדר. מה היה מה יגידו לו?
אם
אפשר להתיר נדרים, איפה אנחנו מכירים את זה?
יוסף ואיפה.
נכון, אצל יוסף, אבי ישביאני. כלומר, חז"ל אומרים את זה. כלומר, הוא באמת נזהר מלהשתמש בדבר הזה של התרת נדר, כי יכול להיות שיש פה זה. כלומר, יכול להיות פה כמה רעיונות למה יפתח לא רוצה להכיר. גם פנחס, אני חושב שזה היה מה שחז"ל מתכוונים, בייחוד לפי מה שאמרנו, זה מקנאות. קנאות לדבר השם, לנדרים, ולנושא הזה, ולא לאו דווקא ולאו דווקא מגאווה. אני לא חושב שזה היה גאווה. סוג של קנאות, שאתה הולך ישר עד הסוף, ככה דוח. כמו אליהו. טוב, אז זה היה המדרש, וזה, אגב, גם מהמדרש, גם מהגמרה, עולה שהיא מתה. שהיא מתה, ובשניהם עולה שהוא ציפה שתצא איזושהי בהמה טהורה.
כן. אבל המשנה מהמדרש, כאילו, זה נראה די בבירור שהוא לא הקריב אותה.
שהוא לא? שהוא כן הקריב אותה. ושניהם נענשו בדמיה של נערה.
כן, אבל היא מתה, אבל כאילו, המחלוקת שבין ריש לקיש ורבי יוחנן זה לא אם הוא הקריב אותה או לא הקריב אותה.
לא, המחלוקת, שניהם מסכימים שמה? שלא היה צריך בכלל להקריב אותה. אלא מה? אחד אומר היה לא צריך לעשות לה כלום, ואחד אומר היה צריך רק לשלם את התמורה שלה.
מה היה צריך ולא מה לעשות בכלל?
נכון. בסדר? ושניהם נענשו בדמיה של נערה, על הפניו, כן, הקריב אותה. בסדר? המפרשים באמת, כל המפרשים כמעט, חוץ מאחד פה, לא הלכו בכיוון הזה. המפרש שלא הלך בכיוון הזה, זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר את זה על כל חרם אשר יוחרם מן האדם, כן? לא ייפדה. ועל דרך הפשט יאמר הכתוב כי כל המחרים משלו, בין אדם, בין בהמה ושדה חוזבתו, הוא קודש להשם, שהם חרמים לכהנים ואין להם פדיון. אבל המחרים מן האדם, בסדר? שאינו שלו, כגון הנלחמים על אויביהם ונודרים נדר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם, ימותו כל האדם הנמצא בהם. כלומר, אם אדם מחרים את האויב, מה דינו? מיתה. אבל אם הוא מחרים לו את האויב, אז בצורה פשוטה?
רק מה שיכולים.
משווי, כן. זה שהופך להיות קודש להשם, אבל לא שהורגים. ומצינו אנשי יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל ולא באו אל המצפה. ואין הסברה נותנת שעשו כל העדה רעה כזאת להמית אנשים רבים מישראל שאינם חייבים מיתה. אלא אתה חייב להגיד שבאמת הם היו חייבי מיתה. בסדר? ושמחס היה שם, מה שאמרנו. ועל פיו נעשה כל העניין ההוא. ולכן אני אומר כי מן הכתוב יצא להם הדין הזה. עכשיו הוא מוסיף, אז למה הרגו את אנשי יבש גלעד? הרי לכאורה הם לא אויב. למה להרוג אותם? רק אויב הורגים. למה את אנשי יבש גלעד להרוג? הוא מוסיף הרמב"ן חידוש. ולכן אני אומר, כי מה כתוב הזה יצא להם מדין הזה, שכל מלך בישראל, או סנהדרין גדולה, במעמד כל ישראל, שיש להם רשות במשפטים, אם יחרימו על עיר להילחם עליה, וכן אם יחרימו על דבר העובר עליו חייב מיתה. יש כוח הכלל. כוח הציבור זה נדר שהוא יותר חזק מכל דבר אחר. ואז הוא חייב מיתה. ואנשי יבש גלעד עברו שם על כוח הציבור, על שכל עם ישראל היה שותף לו. ולכן אולי רק פנחס הוא זה שיכול לפדות, גם אצלנו, בסדר?
הוא
אחד, נכון, בדיוק כמו אחד, נכון. והוא חיובן, לא מביא פה את אחד, אבל זה נכון. והוא חיובן של אנשי יבש גלעד ושל יונתן, שאמר לו אביו, כה יעשה אלוהים יכול להוסיף כי מות תמות יונתן. ומהיכן התחייבו אלו מיתה מן הדין חוץ מן המקום הזה? חייבים להגיד, אחרת למה הם חייבים מיתה? וזה היה טעותו של יפתח בביתו. כי חשב כאשר חרם נגיד ישראל חל וקיים להמית אנשים. או עובר על חרמו חייב מיתה. כן? כן, אם נדר בעת מלחמה לעשות מאיש או אנשים זה וכחול לנדר. ולא ידע כי חרב המלך והסנדרין חל על המורדים לחלותם, או על העובר גזרתם ותקנתם. אבל לחול הנדר לעשות עולה מדבר שאין ראוי להשם, חס וחלילה. כן? זה להקריב עולה, זה ברור שזה לא חל. כן? לכן אם הוא אמר, אם הוא מקריב, אם הוא, מה שהוא חשב, שזה כמו יונתן. אבל לא, ביונתן זה היה מות תמות. פה כתוב, "עליתי הוא עולה." "עליתי הוא עולה." כלום. ולכן אמר בבראשית רבה, שאפילו הקדש דמים לא היה חייב, ונענש בדמה. נקודה. עד כאן שיטת הרמב"ן. אז יש פה איזשהו חרם, יפתח טועה לחשוב שזה חרם כללי, והוא לא מבין שאין פה חרם כללי. כי חרם כללי זה שמחרימים להרוג. אבל לא חרם שמקריבים. זה לא תופס. אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה ולהקריב לקדוש ברוך הוא משהו שלא חל עליו עולה. אז תראו איזה תן הרמב"ן, ואל תהיה נפתה, כן, היה לו, הרמב"ן היה, דיבר על אבן עזרא, אז הוא נכנס בו עד הסוף, ואל תהיה נפתה בהבלי רבי אברהם, מאוד מכבד אבן עזרא, כן, אבל כשהוא רוצה שהפירוש שלו לא נכון, עד הסוף. אל תהיה נפתה בהבלי רבי אברהם, האומר כי פירוש והעליתי הוא עולה, או והעליתי הוא. הרי זה לא רק הרי אבן עזרא, כל המפרשים פה אומרים את הפירוש הזה. והיה להשם והעליתי הוא עולה, צריך להבין את זה, והיה להשם, סלש, ועליתי הוא עלה. כלומר, יש שתי אפשרויות. בסדר? זה מה שאיבן עזרא מפרש, וגם כל שאר המפרשים הולכים פה בכיוון הזה, שיש או והיה השם, או ועליתי הוא עלה. לא, אם יצא כבשה, נעלה אותה עולה. בסדר? אם יצא מלה, אז הוא יהיה לה השם. כן? או בהמת מאה, אז הוא יהיה לה השם. אבל זה לא, והיה לה, הוו היא או. וו שהיא או, זה הרבה פעמים בתורה, נכון? כן? שני תורים ושני מלה, אז אצלנו יש או במפורש, אבל לפעמים כשיש וו זה יכול להיות גם או. אז זה הרבי, זה פירוש אבן עזרא שהוא אמרנו, הוא פירוש של יום רוב המפרשים כאן. לומר, אם היא היוצא מדלתי ביתי איש או אישה, והיה לה שם קודש, כמו שמואל נגיד, בסדר? שיהיה פירוש מדרכי העולם, זה פירוש אבן עזרא, שיהיה פירוש מדרכי העולם לעמוד לשרת בשם השם בתפילה והודות לאלוקים. ואם יהיה דבר ראוי להיקרב, עלינו עולה. ועשה בית לביתו מחוץ לעיר והתבודדה שם. וחלקלה כל ימיה, מפרנס אותה, ואיש לא ידעה, היא לא יכולה להתחתן, והייתה ביתו צרורה שם, צרורה הוא רומז שהיא לא מתחתנת, כן, היא אלמנה חיה, אלמנות, כך כתוב על אנשים של דוד, צרורה, אלמנות חיות. מאיפה אבן עזרא לקח את זה? מאיפה אבן עזרא לקח את הרעיון הזה, והיה לה שם זה לגור באיזה בית מחוץ לעיר ולא להתחתן כל החיים? אני חושב שמה שהוא ראה בחוץ, שככה עושים, למשל בנצרות זה מאוד מקובל, כן? של נזירות כזאת והתבודדות, אבל הרמב"ן אומר, תראו את הרמב"ן איזה מילים קשות הוא אומר, ואלה דברי רוח, כי אם נדר שיהיה להשם איננו שיהיה פרוש, אין דבר כזה, אבל יהיה כמו שמואל שאמרה אמו, הוא תטיב להשם, והיה משרת בבית השם, לא פרוש. וכפי משפטי התורה, אין ביד האדם שידור ביוצאי פתח ביתו שיהיו פרושים. אין, אדם לא יכול לדור על הבן שלו שהוא יהיה פרוש. גם חנה לא יכולה לנדור את זה, כבר, שהוא ישרת בבית השם, אבל כשהוא לא יתחתן לא ילדו ילדים, זה אי אפשר, והיא הראיה של שמואל היו ילדים. כאשר הם בידו, להעלותם עולה, אבל הדבר כפשוטו, כן, זה אותו דבר, זה להתנות על משהו שכתוב בתורה, זה בלתי אפשרי. אבל הדבר כפשוטו, בשיטת הרמב"ן, מה זה כפשוטו?
באמת הגיע.
לשחוט אותה, כן. וטעותו היה ממה שאמרתי. כן, ואז לפי זה, לפי דברי הרמב"ן, הוא באמת קל שבקלים. הוא באמת קל שבקלים, הוא הורג את ביתו. לשבחו של אבן עזרא, נגיד, שלא כתוב באמת שהוא מעלה אותה עולה. מה כתוב?
שבמשך הסיפור... יש השלב זה של הבכי של השני חודשים בסוף, אבל כתוב שזה עבר אותה שבכל
מדרה. נכון, ויעשה את מדרו אשר נדר. כן. ולא כתוב שהוא ויעלה העולה.
יותר חזק מזה, וטוב. כן. ואילו
ידע
איש, אפשר
לפרש
את זה עד
עכשיו. כן, לא, השאלה היא לפני עולה אבא. נכון,
תלוי לכם מבין. בסופו של דבר, כן, והחנוכה זה אם זה עם רותה או בלי רותה.
בסדר, אז...
רגע, אז מה העניין של ההגבלה של
העולה? ויעשה את מדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. בסדר? אז אי אפשר להבין את זה. בכל אופן, לפי שלטי מאה זה, הוא באמת עשה כמו שאתה אומר, הוא הבין את ולא ידעה איש על אבא. בסדר? משם הוא לקח את הפירוש שלו. אבל הרמב"ן מבין את זה, יבין את זה על העבר.
אז מה העניין של ההגבלה של החודשיים?
על מי אתה שואל? על מי אתה שואל? על שיטת אבן עזרא או על הרמב"ן? לפי הרמב"ן זה שחודשיים היא הולכת למות.
כן, נכון.
לפי אבן עזרא היא בוכה על בתוליה. כן, לזה שהיא לא תתחתן.
אז מה נפקא מינה בין זה?
השאלה היא, מה יש לטענות לבת יפתח ארבעה ימים בשנה? בסדר, אז היא הייתה נזירה, אבל ארבעה ימים עכשיו כל שנה ארבעה ימים? אם אתה אומר, היא מתה, שחטו בן אדם, ארבעה ימים בשנה. אז יש כאלה שאמרו בימיה. כן, המפרשים פה חלק מהמפרשים אומרים בימי, ארבעה ימים בחייה.
או שהייתה עם
העולם. באותם ימים שהיא הייתה זה, היו באים לבאות אליה הבנות, כן? ארבע ימים שנה היא נפגישה עם אנשים. בסדר?
שהיא עדיין נדרה חודשיים, אחרי החודשיים התחיל הנדר שהיא
לא... נכון. ואז רק ארבעה ימים עד שהיא מתה. כן. בסדר, אז זה לשקת אבן עזרא. בסדר, אבל בסדר, רק אומר את זה, אז הבנו, אם כן, יש פה, אני מסכם אם כן, שתי שיטות. שתי שיטות לגבי מה... מה קורה לבת יפתח? האם היא באמת עולה להשם, כמו שעולה מהגמרא, כמו שעולה מהמדרש, או כמו שעולה מהרמב"ן? או שהיא בעצם לא עולה להשם, אלא היא ניתנת, מוקדשת לקדוש ברוך הוא, לפי תת אבן עזרא זה אומר פרישות, או המפרשים אגב לא אומרים פרישות, אלא אולי כמו שמואל, או דבר כזה. אז אני חוזר רגע אחורה, אני רוצה להסביר הצעה...
מה יש לה לבכות מזה?
מה?
מה יש לה לבכות מזה?
מה? היא נשארת במכה לזהב.
היא לא מתחתן. כן, לפי שאתה תמיד, היא לא מתחתן, כל אחד
מתחתן.
יש כאלה שהיו שמחים, אני יודע, אבל זה יכול
להיות. איך
הוא
יכול לעשות את זה אם
לא ברשותו? אז זה מה שהרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר, הוא לא יכול. הוא לא יכול.
אז איך בפועל, אלא אם כן הייתה קטנה.
הרמב"ן אומר, הנדר לא מובן. לא מובן, אדם לא יכול להדפיס, ולכן הנדר שהוא לא תופס, אדם לא, כמו שאדם לא יכול להפוך עולה, גם לא יכול להפריש את הבת שלו, שהיא לא תתחתן. אי אפשר, אדם לא יכול לעשות את זה, גם הוא עוד רוצה.
אז יכול להיות שהיא קטנה, אפשר
להאמין שהיא קטנה, ואז... לא, גם לפי הגמרא הוא לא היה אמור לעשות את זה. זה שהוא עשה את זה, זה לא בסדר. הוא לא היה אמור לעשות את זה, הוא לא אמור, במקרה הטוב היה אמור לשלם כסף. זה מה שהמדרש שמע. הוא עוד שוחט אותה. בסדר? וזה באמת בעיה, כי זה אומר שזה אם לפי דברי הגמרא ולפי הרמב"ן מובן לגמרי מה זה קל שבקלים. עכשיו אני רוצה כן לתת היגיון בדברי יפתח. נלך לאט. שאלי, מה משמעויות הנדרים האלה שראינו? המשמעות של נדר של חנה, המשמעות של עם ישראל בכנעני, והמשמעות של הנדר של יעקב אבינו, כבר הזכרנו. גם הנדר של יעקב אבינו, לפי חז"ל, לוי נתפס בנדר. כלומר, הוא היה להשם. לוי מתקדש בנדר. מעשר, עשינו לך, בסדר? אז מה המשמעויות של הנדרים? מה זה אומר? כאשר אדם, נגיד עם ישראל, עם ישראל רוצה את הכנעני, רוצה לנצח, אז הוא מחרים את כל האמנתון והחרמתי את ארעני. מה זה אומר והחרמתי את ארעני? שכל השלל יהיה הקדוש ברוך הוא, וגם ולא יקחו אנשים בשבי. למה זה עוזר למלחמה? יש איזה היגיון בנדר הזה? יש איזשהו היגיון שבגלל זה הקדוש ברוך הוא יעזור לך?
זה מראה שהמלחמה היא רק להשם.
תודה רבה, זה מה שזה אומר. זה אומר שהמלחמה היא אלוקית. היא לא שלי, היא של השם, כמו ביריחו, נכון? לא לקחת מהשלל. אדם, אם אתה לוקח מהשלל, זה אומר שזה שלך. אבל אתה רוצה לנצח. אז אתה אומר, מה אתה בא לקדוש ברוך הוא? זה לא סתם אני נודע לך, טוב, אני אשלם כך וכך, ואתה, זה כמו אנשים העולים בבית כנסת, ואומרים, כן, פעמיים חי. זה לא פעמיים חי, אלא מה ההיגיון? אלא זה מלחמה שהיא של השם, היא לא שלי. ואז אתה אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא זה לא מלחמה שלי, זה מלחמה שלך. בסדר? אותו דבר עם חנה. חנה היא יקרה, היא לא יולדת. היא מאוד רוצה בן. אבל היא יקרה. מה היא בעצם אומרת לקדוש ברוך הוא?
לא בשבילי.
לא בשבילי, בשבילך. אגב, בגדול היא אומרת בשבילך. כלומר, היא רוצה תיקון גדול, תיקון לדור. אבל היא אומרת, אני אתן אותו לקדוש ברוך הוא. בסדר? זה כבר, לי לא מגיע ילד, אבל הקדוש ברוך הוא זה בשבילך. אז זה דרך, אני אומר במרכאות, לעקוף את הצורה הטבעית. כי אתה אומר, זה לא יהיה, זה לא שלנו, הקדוש ברוך הוא זה שלך, זה הכל למענך. זה ההחרמה. אותו דבר גם אצל יעקב אבינו בצורה פשוטה. שהוא אומר, אני עושה את זה לשם שמיים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. המעשר בעצם אמור להעיד על הכל שהוא של השם, של הקדוש ברוך הוא. זה משמעות הנדר. בסדר? שזה אומר שזה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נקרא את יפתח. כן? ראינו את זה יפתח בהתחלה. הוא כבר אומר, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן אדוני אותם לפניי. זה הוא אמר בדו שיח. אחר כך למלך עמון הוא אמר, ישפוט אדוני השופט בין בני ישראל ובין בני עמון. והוא אמר לו, הלא את אשר הוריש רק אומר אותו, ואת השכול אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש. וידע נפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, לא אני נצח, אתה. והיה יוצא, אשר יוצא מדלתי ביתי, לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה לאדוני ועלתי עולה. המילה המפתיעת המפתח היא לקראתי. אם מישהו יעיז לייחס את הניצחון הזה אליי, לי, והיה להשם ועליתי עולה. בסדר? הניצחון הזה הוא של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר. שלוש פעמים בתנ״ך אנשים יוצאות בתופים ובמחולות. הנושא הזה. פעם אחת אז אצל מרים, פעם אחת אצל דוד ושאול, ופעם אחת ופעם אחת כאן, כן, יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. בכל המקומות כתוב בתופים ובמחולות. כן? מרים שהיא יוצאת, אומרת, אשיר על אדוני, כי גאו גאס, סוס ורחמו ורמה בים. איזה יופי. ככה זה אמור להיראות. אשיר על השם. טוב, היא הייתה נביאה. גם אי אפשר היה כל כך לייחס את זה לאף אחד אחר שם, כן? אולי למשה עם המכה, כן, אבל גם לא כל כך אלה. אנשים אצל שאול, ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשיר. והמחולות לקראת שאול והמלך בתופים, בשמחה ושרשים. ותעננה אנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. למה, למה? למי היו צריכות לצריכות לשיר? הקדוש ברוך הוא. והיא, כמובן, תמיד, ומאותו רגע, מתחיל המאבק בין שאול לדוד. ואיחר לשאול מאוד ואירע בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים ועוד לא אח המלוכה. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה, ויהי ממחרת הוא מנסה להרוג את דוד. תמיד אנשים אשמות. הנה גם.
נשארו ברבים,
אמרנו, שירת נשים. הבעיה הייתה שהוא הקשיב. לא, הרבה נשים ביחד, והתופים, ושאול בטח גם לא הכיר שם אף אחת, ולא הסתכל על אף אחת.
זה היה כול עולם.
אפשר, יש עוד מה לסמוך.
הוא לא פריקה טבעית
שלו. הוריד את הראש. כן, בדיוק. טוב, אולי הרבנות הראשית עליי כאן. אני לא יודע מה הרבנות הצבאית שלו אמרה.
דוד היה לוחש בפריקה טבעית.
עכשיו חזרנו אלינו, גם פה בתופים ובמחולות. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצא, זה גם אגב הקושי הלשוני שם, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי משלום. כל המילים האלה מיותרות. והיה היוצא בשובי בשלום מבני עמון, כן, אבל לא, אשר יצא לקראתי, זה הדגש. כן, לכן הוא הקושי הלשוני שם. והוא באמת חוזר, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. תקשיב, אני אתן שני רמזים לדבריי. רמזים, לא ראיות. דבר אחד, תקשיבו למה הוא אומר לה. ויאמר, אהה ביתי, אחריה הכרעתיני ואת היית באוחריי. הביטוי הזה באוחריי, הוא מזכיר לנו למשל את אחן, שלוקח מהשלן. אחור אחרתנו. מה הבעיה בלקיחה מהשלל? בדיוק מה שאמרנו, שמה? שאתה הופך את המלחמה למלחמה שהיא אנושית. אבל המלחמה היא בשביל השלל, אז מפסידים. ביי. אם המלחמה היא מלחמה בלי עזרת השם, אז מפסידים. בסדר? ואת היית באוחריי. אותו דבר דיברנו פעם על יעקב ושמעון ולוי. נכון? אחרתם אותי לאבישני. לקיחת השלל. זה הורס את המלחמה. המלחמה כבר לא נקייה. צלולה הייתה חבית בלשון חז"ל ואחרתם אותה. נכון? כלומר, אז זה רמז הדבר, כן? שזה אותו עניין, כמו הלקיחה מהשלט, כן? את הופכת את המלחמה ללא, שהיא לא של הקדוש ברוך הוא. אז זה אחד.
זה קריטי גם שהם שמעו את זה. זאת אומרת, זה קריטי גם שהוא אמר את זה בכל, שאתם יודעים שזה לא העניין של מלחמה, אז מה נראה שאת עושה?
ואנוכי פציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוב. עכשיו תקשיבו עוד רמז לדבר, תקשיבו מה היא עונה לו. ותאמר אליו, אבי פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, עד כאן פשוט. אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. היא מבינה, אתה טעות.
כשיפתח אומר, לידי יפתח יותר לאדוני ויאמר, אם אתה תיתן את אדוני, והיה יוצא שיצא מדלתי ביתי לקראתי. עכשיו, ביפתח אנחנו יודעים שיש לו בת אחת, רק היא יחידה אלו ממנו בן לבת. הוא בעצם ייקד את הכל לבת שלו. אם היא תצא, אני מקריב אותה, לפי מה שאתה אומר.
אז השאלה היא לא שאלה אליי, היא שאלה באופן כללי.
לא, היא שאלה הפירוש שלך.
אני מניח כנראה שהיו לו עוד...
כלומר, אם יצא בן אדם ידעת ביתי ויגיד שזה מיוחס אליי,
אז בעצם אני מניח שהיה לו גם אישה לפחות אחת. כן, אם יש לו בת, אז מן הסתם גם אשתו הייתה. כן, היה לו גם אישה כנראה.
לא, אבל הוא ממקד את זה למשפחתו. כי אם הרב מייחס את זה לבן אדם בעל תודעה...
יכול להיות, אני מבין מה שאומר, אני מבין.
כי אתה אומר שזה בן אדם בעל תודעה שמייחס את ניצחון אליו, ואומר זה יכול להיות רק בן אדם.
אני מסכים, אני מסכים. אז זה יכול להיות או ביתו או אשתו, או אם הם גרים בחמולה...
בכל מקרה זה בן אדם.
כן, הוא בן אדם, נכון. ובדיוק לכן נדגשתי מקודם, שכל ההבנות האחרות... אגב, אני חושב שזה פשט המילים, כלומר, מדלתי ביתי, אני לא חושב שפשט הוא כבזה. בסדר? אני מסכים. מה שאני אומר, מה שאני אומר, למשל כבשת הרש הוא...
לא, אבל בסיפור יש כל דבר שהכבשה בתי לא כבר.
שהיא טוב בבית, כן, אבל היא לא יוצאת, כן, היא לא פותחת את הדלת לבד. כן, היוצא מדתי דתי. יכול להיות. אני גם אומר, מסכים שהפירוש שלי הוא מחודש. כן, מחודש. הגמרא לא הבינה ככה שמכוון לאדם וזה, אבל לאור מה שאמרנו על שאר האנשים, כן, ולאור מה שראינו על יפתח, שהוא כל הזמן תולה את הניצחון בקדוש ברוך הוא, ולאור מה שאנחנו רואים לגבי אנשים בשאר המקומות, בסדר? ודברי זה, והברוכרי, נראה לי שזה הפירוש.
אבל מה...
אגב, זה כל כך חזק לדעתי, שבאמת השאלה, אז למה לא? אז למה לא אתה בידו? כן? נראה לי, כן.
למה להפוך אותה לקורבן?
לא, אני לא בטוח שעל זה. לפי הפירוש הזה לא חייבים להגיד, לפי זה מובן מאוד למה והיה להשם. מי שיעיז להגיד שהמלחמה היא לא של השם, מה יהיה העונש שלו? זה מאוד פשוט. בסדר? דווקא זה פשוט מאוד. האם הכוונה והיה להשם ועליתי עולה או עליתי עולה, זה לא משנה את הפירוש. בסדר? כן.
אה, מהפשט של הפסוקים זה לא נראה שהוא עולה אותה לעולה.
אמרתי, יש מחלוקת פה במפרשים. רוב המפרשים אומרים כמוך. אני אגב, זה לא משנה לפירוש שאמרתי, כן? זה לא קשור לפירוש שאמרתי. זה פירוש שהיא כן אלה אותה עולה או לא אלה אותה עולה, זה היה ויכוח של הרמב"ן עם אבן עזרא.
לפי סדר, כתוב, ואז רק נדרו. ואז כתוב, היא לא ידעה את איש, ואז במי למימה תלך מנות ישראל לתקנות לבד
תמנות. זו בדיוק מה שזה מסביר, שתי אפשרויות, תסתכל למפרשים, שתי אפשרויות. לא, שתי אפשרויות.
פעם שנה זה, הבנות עוד אותה.
והיא לא ידעה, יש שתי אפשרויות להבין, האם היא לא ידעה איש וזה כתוצאה מהנדר, ולכן תלך למנות ישראל לתקנות, או הפוך. זה שתי אפשרויות קיימות, אפשר להסביר פה, בסדר. אז זה הצעה, לא חייבים לקבל. אני מציע, אגב, לפי זה כן נשארנו בשאלה, אז למה לא עלתה בידו? הרי לכאורה, כן, כנראה שלא נכון להחרים באדם לקדוש ברוך הוא. או, כן, בצורה פשוטה, גם אם זה למטרות לשם השם, כן, אם נתון תיתן העם את העם הזה בידי, עדיין לא נכון להקריב לקדוש ברוך הוא, או, אדם, או להחרים מישהו מהבית שלך. הבניהו בן יהוידע, אם אני לא טועה על הגמרא שם, על הגמרא בתענית, הבניהו שם אומר שהסיבה היא שהוא נדר נדר פרטי. כן, בניגוד לשאר. כן, שזה נדר, נדר נדר על דבר לאומי, הוא נדר נדר פרטי. כן, הוא נדר נדר משהו שקשור אליו. בסדר, כן.
אבל להגיד גם כשבסוף הנדר שלו גם בעייתי בפני עצמו, כאילו, אתה לוקח את עם ישראל ומחייב אותו להיות במקף שלך, אם הוא לא הבין את זה, כמו אצל גדעון בסוף של דבר, כאילו.
כן, גם אצל שאול אני חושב שזה מה שרואים. אגב, זה מסביר למה ויפדו העם את יונתן. הפירוש של הרמב"ן מסביר את זה, כן? שכל העם צריך לפדות אותו, צריך איזו הסכמה לאומית. אני אומר בסוגריים, זה היה זה, אבל אתה צודק, נכון. טוב, אז הבנו, הצענו הצעה. לא חייבים לקבל.
הרב, למה חנה ושמואל זה בסדר?
לא, חנה...
זה מחריב המישהו להשם.
לא, אבל היא לא אומרת שהוא לא התחתן. היא אומרת, כשהיא אומרת מתתיב להשם, שהוא ישרת באמת בית המקדש. אבל לעשות משהו נגד מה שכתוב בתורה, זה אי אפשר. שהוא לא התחתן, זה נגד מה שכתוב, זה נגד התורה. זה אי אפשר. שהוא יהיה פרוש, זה אי אפשר. ותלכי וראותיה, וטבח על בתולה, כן, אז האמת היא שדילגתי. בואו עכשיו נחזור ונקרא את המלחמה, דילגנו למלחמה. אין הרבה, לא כתוב הרבה על המלחמה, אבל בכל זאת נקרא כמה פסוקים למלחמה, נשאר לנו זמן. 5 דקות. אז זה המלחמה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו, ויקם מערוער ועד בואכה מינית, 20 עיר, ועד אבל כרמים, מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. טוב, לא כתוב על המלחמה שום דבר, חוץ מזה שהוא מצליח, מכה אותם, מכה גדולה מאוד, מהעורר עד בואכה מינית, אבל כרמים, אולי חשוב להזכיר את זה בגלל בת יפתח, אבל כרמים, זה קשור אולי לסיפור עם בנות יפתחים שבוכות לה, שהיא לא יוצאת לה, כמו כל בנות ישראל, לרקוד בכרמים, אולי זה סתם ככה, גם זה, בפשטות זה שם של מקום, אבל, אנחנו מכירים לפחות 3 ערים כאלה בתנ"ך, אבל בית מאחה, שנמצאת בצפון ליד קיבוץ דן, אבל בית מאחה, אבל מחולה שנמצאת ליד קיבוץ מחולה, ואבל כרמים. ולפחות 3 כאלה ערים בתנ"ך. בדרך כלל מקובל להגיד שאבל זה עיר שיושבת על מעיינות גדולים. כן? איכשהו זה קשור בשם, אני אפילו לא זוכר. מיץ' כמו יובל שזה קשור למים. בכל אופן, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל, ואנחנו לא נפגוש אותם עד דוד המלך. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. והנה ביתו יוצאת לקראתו, קראנו, ותופים ובמחולות, ורק יחידה אין לו ממנו בנובת. ויקיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו. ויאמר, אהה ביתי, אחרי הכרעתיני, ועד היית באוכרי. וגם משחק מילים בתוך, אותם אותיות. לאחרי ובאוכרי. ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב.
בפירוש, רק
יחידה
אין לו ממנו?
אין לו ממנו, צריך להיות אין לו ממנה.
חוץ מזה.
כן?
וגם אין לו ממנו, לא דיברנו על זה.
לא. מה?
אין לו ממנה מביתו?
אין לו ממנו שתי אפשרויות. כן, אין לו ממנו, חוץ ממנה אין לו עוד בן. לא ממנה אין ילדים, אלא ממנו אין לו עוד ילדים. רק יחידה. אין לו ממנו ואין לו בן. ואתה אומר אליו, אבי פצית את אפיך אל אדוני, עשה לי כאשר עשה מפיך, אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. הסבר. ואתה אומר אל אבי, ואתה אומר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי על הערים, ואבקיע על בתולי אנוכי וראותיי. הסברנו כל שיטה לפי עניינה, כן, תלוי אם הוא הולך לשחוט אותה, או הולכת להתבודד, להיות, כן, אלמנה חיה, מה שנקרא. ויאמר לכי. וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא וראותיה, ותבך על בתוליה על הערים, והיא מקץ שיניים חודשים, ותשב אל אביה, ויעשה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. זה גם מה זה ותהי חוק בישראל, כנראה על הפסוק הבא. מימים ימימה, תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה. כן? אז אנחנו לא מכירים את החוק הזה. כן? שזה, אז יכול להיות חלק מה שמפרשים אומרים בחייה. זה החוק בישראל. שזה החוק בישראל, ארבעת ימים בשנה. יש פה פירוש מאוד יפה. של נוגה הראובני. מכירים את הפירוש שלו? על מימים ימימה? וזה נסיים. נוגה הראובני אומר דבר מאוד מאוד יפה. אומר דבר כזה. מימים ימימה, מצבים עדיין, יש לי זמן, זה יפקח לי חמש, כן? מימים ימימה מופיע ארבע פעמים בתורה, בתנ"ך, הביטוי הזה. פעם אחת זה מופיע בספר שמות, כן? את החוקה הזאת במועדה, מימים ימימה, קורבן פסח. עוד שלוש פעמים פה באזורנו. פעם אחת פה, פעם שנייה בפילגש בגבעה. על בנות שילו, שכתוב הנה חג אדוני בשילו מימים ימימה, כן? ועד הפעם האחרונה זה אצל אלקנה. פרק אחד אחר כך, בתחילת שמואל א', אז כתוב שהגעלה האיש ההוא מעירו, כן? מימים ימימה, נכון? ועלה האיש ההוא מעירו, מימים ימימה נשלחו עוד להסבוח. אז הביטוי הזה, אומר נוגה ראובני, הביטוי הזה, זה ביטוי של עלייה לרגל. זה מופיע בפסח, בספר שמות, זה מופיע על אלקנה שהוא עולה לרגל, זה מופיע על בנות שילו. אומר נוגה ראובני, ארבעה רגלים, לא שלושה. ארבעה רגלים, כן? ומימים ימים זה הכוונה כל שנה. מה הם ארבעת הימים בשנה? זה ארבעת הרגלים. שבהם, מה בדרך כלל עושים, מה היו עושים באותה תקופה? היו מתקהלים, ואז היו בנות יוצאות לאכול בקרמים. או לא בקרמים, בסדר, אבל אז היו מפגשים של הבנות של עם ישראל, מפגשים שמטרתם היו, היה מה? שידוכים, נכון. אבל מפגשים שמטרתם בסופו של דבר נישואים. ולמה על בת יפתח בוכים בימים האלה?
כי
היא לא זכתה להתחתן. אז הם איזה? לתנות, מלשון לבכות, כן? כמו תן, שהוא מיילד. אז לכן היא לא זכתה לשידור. אז בימים האלה הם מזכירים אותה שהיא לא זכתה לשידור. למה ארבעה ימים בשנה? הוא אומר, שלושה רגלים אנחנו מכירים. פסח, שבועות וסוכות. זאת אומרת, יש עוד אחד. מה הוא? ט"ו באב. ט"ו באב הוא, חז"ל אומרים, נכון? שבנות ישראל יוצאים. אז כדי שחז"ל אומרים את זה על ט"ו באב, אז זה גם מתאים. למה דווקא בט"ו באב? פסח, ביקורי שעורה. שבועות, ביקורי חיטה. סוכות, אוספים את חג האסיף. מה יש בט"ו באב? והימים? ימי ביקורי ענבים. בסדר? ולכן הן יוצאות בט"ו באב לכרמים. בסדר? יוצאות לחולל בכרמים. אז זה הפירוש שלו, פירוש מאוד מאוד יפה, קצת מחודש, מחודש על רגל נוסף, רגל רביעי, או סוג של רגל, כן, עוד יום בשנה ככה שהוא מכניס בה זה, אבל מעניין מאוד, אז זה ארבעת הימים בשנה שבנות ישראל ירצות.